הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק התשיעי מהלכות שחיטה. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לבאר את דיני הטרפות שנמסרו לו למשה רבינו מסיני, והוא מבאר בפרק זה שלושה מיני טרפות. פסוקה, שנאמר רק בנוגע לחוט השדרה שנפסק האור שלו, או שחלקו הפנימי נמס עד שאינו עומד. קרועה, שנקרא הבשר החופה את רוב הקרס, או שנפשט כל האור של הבהמה. ונפולה, שנפלו הבהמה או העוף, שבאם לא הלכה לאחר הנפילה, צריך לבדוק לאחר השחיטה את כל איבריה הפנימיים. והרמב״ם מסיים בדין הסימנים שנדלדלו או נתקפלו. פותח הרמב״ם בהלכה א', פסוקה שהיא אחת משמונה הטרפות שנמסרו לו למשה רבינו בסיני. כיצד היא? חוט השדרה, החוט שהוא חלק ממערכת העצבים היוצא מהמוח ועובר בעמוד השדרה לשאר חלקי הגוף, שנפסק האור החופה את המוח, שנחתך האור המכסה את החלק הפנימי של החוט, חוטי העצב שהם כמין בשר. הרי אף אם המוח קיים בשלמותו, הבהמה טרפה. ובלבד שיפסק רוב היקפו, שיחתך האור ברוב היקף חוט השדרה. וזהו כשנסדק האור לרוחבו של חוט השדרה. אבל אם נסדק האור לאורכו, או ניקב שנעשה נקב באור, הרי הבהמה מותרת. מכיוון שגם אם נסדק כל האור לאורכו, לא יצא המוח, ועיקר החיות היא במוח, שתפקיד האור הוא רק לשמור עליו. אך אם נסדק האור לרוחבו, המוח עלול לצאת החוצה ולפיכך יטרפה. וכן אם נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה, שהאור החופה אותה נשאר בשלמותו, או נתמעך המוח שנמצא בתוך החוט ונתנדנד, שהמוח נע וזע בתוך האור, הועיל ואורו החופה את המוח קיים, הרי זו מותרת. הלכה ב', הומרך שהתרקח המוח ומרוב רכותו נשפך כמים, שנעשה רך ביותר, או שהוא לא נתרקח עד כדי כך, אבל הוא נעשה כדונג כשעבד דבורים שנמס, דהיינו שהוא נעשה נוזל סמיך אף שהוא לא נשפך כמים, עד שימצא החוט, חוט השדרה של הבהמה, כשמעמידו, כשמחזיקו אדם במאונח, אינו עומד מרוב רכותו, הרי זאת רפה, משום שבמצב כזה עתיד האור להיפסק והמוח להישפך החוצה. ואם אינו יכול לעמוד, שחוט השדרה אינו יכול לעמוד, לא מפני שיתרקח המוח, אלא מפני כובדו, שמחמת כובד המוח, אין חוט השדרה יכול לעמוד, הרי בהמה זו ספק טרפה. דיש להסתפק, שמה יש בבהמה זו חולי, שמחמתו הוכבד מוח השדרה שלו, שאז היא טרפה, או שאין זה מחמת חולי ואז היא קשרה. וספק הדאורייתא לחומרה. הלכה ג', עד היכן הוא חוט השדרה לעניין טרפה משום פסוקה, תחילתו של חוט השדרה הוא מבחוץ לפולין, שהן שתי בליטות הנראות כגרגירי פול, הנמצאות במקום החיבור של חוליות הצוואר והגולגולת, ותחילת חוט השדרה הוא מבחוץ לפולין אלו שבתחילת העורף לכיוון צוואר הבהמה, ונמשך חוט השדרה עד סוף פרשה שנייה, שלא יישאר אחריה אלא פרשה שלישית הסמוכה לתחילת העלייה, שבסיום חוט השדרה ישנן שלוש עצמות המסתיימות בתחילת העלייה, הוא זנב הכבש, וכן בכל בהמה הן מגיעות עד לזנבה, וסיומו של חוט השדרה לעניין פסוקה הוא בסיום העצם השנייה. אך העצם השלישית היא כבר מחוץ לחוט השדרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ושלוש פרשיות אלו הן שלושה עצמות גדולות הנמצאות זו תחת זו דבוקין זה בזה, ושלושתם נמצאות למטה מחוליות של שדרה, שחוליות השדרה מסתיימות למעלה מהעצמות, אך עמוד השדרה כאמור נכנס אל תוך מקום העצמות, וזהו סיומו של עמוד השדרה בבהימה, ואילו חוט השדרה בעוף נמשך עד בין הגפיים, דהיינו עד למקום שבו הכנפיים מתחברות לגוף. אבל למטה ממקומות אלו, בין בבהימה ובין בעוף, אין משגיחין על החוט הנמשך לשם, דהיינו שאין מתייחסים ומקפידים על חוט השדרה המגיע למקומות אלו, בין שנפסק אורו, בין שנמרח המוח שלו, דאף כאשר חוט השדרה נמשך עד לשם, הוא אינו בכלל חוט השדרה שנאמר בו דין פסוקה מטריף את הבהימה. ועד כאן דיני טרפת הפסוקה. ואתה עובר הרמב״ם לעוד אחד ממיני הטרפה והוא הקרועה. הלכה איי, דין הטריפה של קרועה שנמסר למשה רבינו מסיני, כיצד הוא? הבשר החופה, דיינו המכסה, את רוב הקרס, הוא הבשר הנמצא בתחתית בטן הבאימה, תחת למאי וקרבי הבאימה. והוא המקום מן הבטן שאם יקרה יצא הקרס, שהמאיים וקרבי הבאימה יצאו החוצה. הרי הדין הוא שאם נקרא בשר זה, הרי הבאימה טרפה משום קרועה, ואף על פי שלא הגיע הקרע לקרס עד שנראית, שהקרע לא היה בכל שיעור רוביו של הבשר החופה, ואין רואים את מאי הבאימה עצמה לחוץ, שנשאר מיעוט מאובי הבשר החופה את הקרס, מכל מקום כיוון שנקרא רוב אובי הבשר הזה המחסה את הקרס, או שניטל, שאוסר לגמרי רוב אובי הבשר המחסה את הקרס, הרי טרפה, ומכיוון שנקרא או אוסר רובו, סופו שיקרה או יוסר כולו. וזהו שיעור הקרע בעובי הבשר. וכמה שיעור הקרע באורכו שעל ידו הבאימה תהיה טרפה? הרי הוא באורך טפח 8 סנטימטר. ואם הייתה באימה קטנה ונקרא רוב אורך הבשר החופה את הקרס, אף על פי שאין באורך הקרע טפח, ומכיוון שהיא באימה קטנה, הרי רוב אורך הבשר החופה את הקרס הוא פחות מטפח, הרי טרפה הועיל ונקרא רובה, די נעשה טרפה או על ידי קריאה של בשר זה באורך טפח, או על ידי קריאת רוב אורך הבשר, גם אם אין בשיעורו טפח. ושיעור הטפח הוא כאשר הבשר נשאר במקומו ורק נקרא. ואתה מבאר הרמב״ם את השיעור כאשר הוסר הבשר לגמרי ממקומו. הלכה וב נקדר שנחתך והוסר הבשר הזה המחסה את הקרס בצורת עיגול, או שנחתך באורך, אם היה שיעור החיסור מהבשר יתר מכסלע, יותר משיעור גודלו של מטבע של סלע, שכותרה הוא כ-25 מילימטרים, ושיעורו הוא כדי שייכנס בו במקום שנחסר, שלוש גרעיני תמרה, דיינו גליני תמר, זו בצד זו בדוחק, שניתן להכניס במקום שנחסר, שלושה גליני תמר בצפיפות זה בצד זה לרוחבם, הרי כאשר נחסר מהבשר בשיעור זה, הרי זו טרפה. והטעם שכאשר הוסר הבשר, השיעור הוא נמוך יותר מכאשר נקרא הבשר ששיעורו בטפח, משום שאם ימתח קרע זה שנחסר בשיעור יותר מכסלע, יעמוד על טפח. דהיינו שאם תמשוך את המקום שנחסר בשיעור יותר מכסלע, ותקרב את שני צדדיו זה לזה, תגיע לקרע בבשר בשיעור טפח. הלכה זין, באימה שנפשט שאוסר ממנה בחייה האור שעליה כולו, בין שנקרא אורה ביד או שנקרא בחולי שגרם להשרת אורה, ונמצא בשר הבאימה בלא אור, הרי זו טרפה. וזוי שנקראת גלודה, משום שכאשר נקרא כל האור מעליה גם היא בכלל הטרפה של קרועה. ואם נשאר מן האור ברוחב סלע על פני כל השדרה, שנטרה רצועת אור ברוחב סלע לאורך כל עמוד השדרה, וכן נשאר רוחב סלע על הטבור, וכן נשאר לה אור ברוחב סלע על ראשי איבריה, שנשאר אור ברוחב סלע בראש כל עבר מאיבריה, והרשבו כתב שהכוונה היא לפרקי ידיה ורגליה, הרי זו מותרת, משום שהיה ידוע לחכמים שאם נשאר אור באחד המקומות הללו, הרי חוזר האור וצומח ומתפשט לשאר עברי הבאימה, והבאימה מתרפאת. אלא שנחלקו האמוראים בחולין, באילו מהמקומות נאמר דבר זה. יש שאומר שרק כאשר נשאר מן האור רוחב סלע על פני כל השדרה, יש שאומר שרק כשנשאר על הטבור, ויש שאומר שרק כאשר נשאר על ראשי איבריה. והרמב״ם פוסק שרק כאשר נשאר בכל אחד משלושת המקומות הללו, וזהו לחומרה, שרק אז אנו יכולים לדעת בוודאות, על פי כל השיטות, שהבהמה הייתה חוזרת ומתרפאת לולי נשחתה. ואם ניטל שהוסר אור כרוחב סלע מעל כל פני השדרה, או מעל הטבור, או מעל ראשי איבריה, ושאר כל האור שבגופה הקיים, הרי זו ספק אם נחשבת טרפה, מאחר שניטל האור ממקומות עיקריים אלו. והגמרא בחולין מסתפקת בזה, האם כשם שאם נשתייר כסלע האור על המקומות הללו, הרי כשרה, כך אם מוסר כסלע האור מעל המקומות הללו, הרי טרפה, או שמאחר שרוב אורה קיים, הרי כשרה. אומר הרמב״ם ויראה לי לפסוק שמטרין אותה, ואף שספק הדאורייתא לחומרה, מבאר הכסף משנה שיש כאן ספק ספקה, דאף להצעת שכאשר ניטל האור ממקומות אלו הרי טרפה, הרי כאמור יש לנו שלוש שיטות המוראים בדבר, דכאשר הוסר האור לדוגמה רק מחוט השדרה, הרי לפי שתי שיטות המוראים היא מותרת. ומכיוון שישנו גם הצעד שהסרת האור ממקומות אלו איננה מטריפה כלל, הרי מספק ספקה אנו מטרים אותה. ועל פי זה כתבו הפוסקים שאם ניטל האור מכל שלושת מקומות אלו, שעה זהו רק ספק אחד, הרי היא אסורה, וכך פסק הרמו. ועד כאן בדיני הטריפה משום קרועה. ואתה עובר הרמב״ם לסוג נוסף של טריפה, שהיא הטריפה של נפולה. הלכה חטא, בהמה, טריפה משום נפולה, שלמדנו מפי משה רבינו מסיני שהטרפה, כיצד הטרפתה, הרי שנפלה הבהמה ממקום גבוה שגובוה 10 טפחים או יתר, שהם כ-80 סנטימטר, ומחמת הנפילה נתרסק איבר מאיבריה, הרי זו טריפה, אך בפחות מגובה זה אין היא ניזוקת ואין חוששים לה. ובגמרא בבבא קמא משמע שמביאים בחשבון 10 טפחים את המרחק שבין קריסה של הבהמה ובין מקום עמידתה, שהוא כ4 טפחים. ולפיכך אם עמדה הבהמה על רגליה במקום הגבוה 6 טפחים ונפלה ממנו הרי היא טרפה. וכך נפסק בשולחן ערוך וכתב בכסף משנה שייתכן שגם הרמב״ם סובר כך. וכיצד הוא הריסוק של האיברים האוסר משום טרפה שיתרוצץ, דיינו שימאך האיבר ויחלה מחמת הנפילה עד שתיפסד, שתשתנה ותארס צורתו ותאורו, שיובדו צורתו ומראו של האיבר, ואף על פי שלא ניקב ולא נסדק ולא נשבר האיבר שנימח, מכל מקום הרי זו טרפה. וכן אם יקה אותה אדם באבן או במטה וריצץ שמייך איבר מאיבריה, הרי היא טרפה, שאין זה משנה אם היא קיבלה את המכה באותו עבר על ידי נפילה ממקום גבוה או על ידי מכה באבן או במטה. ובאיזה איברים אמרו שאם נמחו על ידי נפילה או מכה, הרי נאסרת משום טרפה באיברים הפנימיים שבחלל הגוף, כמו לב, כבד, ריאה וכדומה. ואפילו אם נתרסק איבר מן האיברים שאם נתלו כשרה, כמו טחול וכליות, הרי כאשר הוא יתרסק על ידי הנפילה או המכה, הרי זו טרפה, וכפי שיכתוב הרמב״ם בהלכה י"ז. וטעם הדבר משום שהאיבר המרוסק גורם לה לכאבים עזים, והיא איננה יכולה לחיות כך לאורך זמן. הלכה תת, בהמה שנפלה מן הגג שלא מרצונה, כגון שנדחפה או שמעדה, ואין ידוע אם נימח איבר מאיבריה הפנימיים, הרי אם הלכה בהמה לאחר שנפלה, אין חוששין לה. דבאם היא הולכת הילוך יפה, הרי כשרה. דבאם מחמת הנפילה היה מתרוצץ איבר מאיבריה הפנימיים, היא לא הייתה יכולה ללכת. ונחלקו הראשונים בדבר האם די שתעקור יד ורגל או שצריכה ללכת 400. והרמו פסק להחמיר שרק שהולכת 400 מכשירים אותה, ומדובר על הליכה יפה דווקא, אך אם היא צולעת, אין הדבר מראה על כשרותה. ממשיך הרמב״ם, ואם עמדה ולא הלכה, חוששין לה שמן נטרפה, ויש לבודקה לאחר שחיטתה, שלא נימח עבר מאיבריה הפנימיים, וכפי שיבאר הרמב״ם בהמשך הפרק. וכל זה כאשר נפלה הבהמה, אך אם קפצה הבהמה מהגג מחמת עצמה, דהיינו שקפצה מדעתה מהגג, אין חוששין לה שמא נתרסקו איבריה, משום שהבהמה הקופצת עומדת קודם את הגובה, וגם קופצת בצורה כזו שלא יתרסקו איבריה. ואם מניחה את הבהמה למעלה בגג ומצאה אחר כך למטה על הארץ, ואינו יודע אם קפצה או נפלה, אין חוששין לה שמא נפלה, משום שסביר הדבר שהיא קפצה מדעתה והיא קשרה. הלכה יוד, זכרים, כשברים או אילים המנגחים זה את זה, אין חוששין להן שנתרסקו עברי מנגיחתם ואינם צריכים בדיקה, אך אם נפלו לארץ מחמת הנגיחה, חוששין להן שנתרסקו עברי מחמת הנפילה, דאף שאין בגובה האוויר שבין גופם לארץ שעליה הם נפלו 10 טפחים, הרי משום שבעל חי אחר יפיל אותו, יש לחוש שכוח הנפילה מרסק את איבריו גם בגובה פחות 10 טפחים. וכן בהמה שלא ידוע שנפלה שהייתה מגררת את רגליה בהליכתה, אין חוששין לה שמא נתרסקו איבריה הפנימיים, או שמא נפסק נחתך החוט של שדרה, שהיא נטרפת בכך, אלא תולים זאת בחולי הירך וכדומה שהם המצויים יותר. הלכה י' גנבים שגונבים את התלעים ומשליחים אותן בשעת הגניבה לאחורי הדיר כדי לקחתם אחר כך, אין חוששין להן לתלעים שנטרפו משום ריסוק איברים, משום שמשליחים אותם ממקום גבוה, מפני שאין הגנבים משליחים אותן מחוץ לדיר, אלא בכוונה שלא ישתברו, שהם מתכוונים להפילם על המותניים כדי שלא ינזקו על ידי ההשלכה, שהרי הם לוקחים אחר כך את התלעים והם רוצים שישארו שלמים. ואם החזירו מגנבים את התלעים וישליחום לדיר, הרי אם ישליחום חזרה מחמת תירה, כגון שרדפו אחריהם הבעלים ומיירו הגנבים להחזירם לדיר, חוששין להן לתלעים שיש לבודקם אם נטרפו, שמתוך חפזונם אינם משגיחים אם ינזקו בנפילה, והרי לא אכפת להם מהם. אבל אם ישליחום חזרה לדיר מחמת שעשו הגנבים תשובה ורוצים להחזיר את גנבתם, אין חוששין להן שאין צריך לבדוק את התלעים מחשש טרפה, מפני שמתכוון הגנב להחזירם שלמים ויזהרו בהשלכתן שלא ינזקו, כדי שתהיה תשובתם מועילה, שאם ינזקו נמצא שלא יחזירו את הגנבה בשלמותה. הלכה י"ב, שור שירביצו, שיפילו לארץ בכוח כדי שיהיה נוח לשחיטה, אף על פי שנפל השור נפילה גדולה, דהיינו נפילה חזקה שיש לה כל בית שמפילין אותו, שנשמע כל חוותה גדול מכוח הנפילה, מכל מקום אין חוששין לו לשור, שמנים אחו עבריו הפנימיים, מפני שבשעה שמשליחים אותו נועץ את ציפורניו, הוא מתחזק שהוא נתפס בציפורניו עד שמגיע לארץ. שכשמרגיש השור שבני אדם רוצים להפילו לארץ, הוא נועץ את ציפורניו בכוח, ועל ידי זה פוחת את עוצמת הנפילה, ולפיכך אין הנפילה מטריפה אותו. הלכה י' ג' הליקה את הבאימה על ראשה במקל, והלכה להמכה כלפי זנבה, שהוא התכוון להקותה על ראשה, ובטעות היכה המקל גם בזנבה, שהוא סוף שדרתה, או שהתכוון להקות במקל על זנבה, והלכה לה כלפי ראשה, שהיכה בטעות גם בראשה, ואפילו אם היכה אותה במטה על כל השדרה, שהמטה לא פגע רק בזנבה, אלא על כל חוט השדרה שלה, אין חוששין לה שנטרפה, ואין חוששין לריסוק או לפיסוק האור של חוט השדרה, ומכיוון שמכת המקל התפזרה על פני כל אורך השדרה, אין הוא מכה בכל הכוח. ואם יש במטה חוליות חוליות, שאין המקל ישר וחלק, אלא יש בו פרקים, דהיינו בליטות, הרי חוששין לה, שמא אחת הבליטות קרה את חוט השדרה, והיא צריכה בדיקה. ואם הגיע ראש המטה למקצת השדרה, שסוף המטה הגיע רק עד לאמצע השדרה, ולא עיקה בכל השדרה כולה, הרי חוששין לה, שמא נטרפה, הוא צריכה בדיקה, ובצורה כזו יש לחשוש שהיא נטרפה, משום שהמקל מכה בכוח בראשו. וכן אם עיקה במטה לרוחב השדרה ולא לאורכה, חוששין לה, ומכיוון שכל ההקעה הייתה רק על אותו מקום ברוחב השדרה, הרי הוא מכה שם בכוח, ויש לחשוש שנטרפה באותו מקום. הלכה י' ד' אוף שנחבט, שנפל בכוח על דבר קשה, כגון שנחבט על קרי שזוהי הרמה של גרעיני חיטים, או שר מיני תבועה וקטנית שהם קשים, או שנחבט על קופה, תיבה של שקדים שהם קשים, וכיוצא בהן מדברים קשים, שהנופל עליהם אינו נימח לתוכן, אלא נחבט בהם בעוצמה, הרי חוששין לריסוק איברים, שהרי הוא בכלל נפולה, ויש לבודקו באיבריו הפנימיים. ורוב הפוסקים כתבו שזהו דווקא באוף, שמתוך שהוא חלוש, חוששים לריסוק איברים כאשר הוא נפל על דברים אלו. אך בבהמה אין חוששים. וכתבו שזהו דווקא כשנפל מגובה 10 טפחים, אלא אם כן אחרים יפילו שאז אף בפחות מ10 טפחים יש לחשוש. וכל זה כשנחבט על דבר קשה, אך אם נחבט העוף על דבר רך כגון כסות כפולה, בגד מקופל, והתבן והאפר וכיוצא בהן דברים רכים, שהנופל עליהם נימח לתוכם וכך מתרקח את עוצמת המכה, הרי אין חוששין לו לעוף זה שמא נטרף ואינו צריך בדיקה. הלכת את וב, נדבקו כנפיו של העוף בדבק בשעת צידה, שדרך צידי העופות למרוח חתיכת עץ בדבק, וכאשר העוף שוכן על העת, הוא נדבק, וכאשר הוא ניסה לפרוח, הרי מתוך כך שנדבקו כנפיו, הוא נפל ונתחבט בקרקע, הרי אם בכנף אחת נאחז, שרק כנף אחת נדבקה בדבק, וכנפו השנייה נשארה משוחררת שהוא יכול לפרוח בה מעט, הרי אין חוששין לו שנטרף, כיוון שפורח מעט בכנף אחת, ואינו נופל על הקרקע בעוצמה. אך אם נאחז, דהיינו שנדבק בשתי כנפיו, ונפל ונתחבט בגופו, הרי חוששין לו שמא נטרף, והוא צריך בדיקה באיבריו הפנימיים לאחר השחיטה. הלכת את זין, אוף שנחבט, שנפל בחוזקה על פני המים, שהוא נפל בעל כורחו על פני מי הנער, הרי אם שט מלוא קומתו, דיינו בקומה זקופה, ממטה למעלה, ממקום נמוך למקום גבוה, שכיוון זה הוא לעומת המים, דיינו כנגד זרם המים, אין חוששין לו שמא נטרף, וכיוון שהוא שט כנגד הזרם, הוא בוודאי לא נפגע בצורה רצינית. וכפי שלמדנו בהלכה ט' בבהמה שנפלה מהגג, שאם היא הולכת הליכה יפה, אין חוששין לה שמא נטרפה. אבל אם שט ממעלה למטה, ממקום גבוה למקום נמוך, שזהו עם הילוך המים, בכיוון זרימת מי הנהר, הרי מכיוון שנחבט על פני המים הנחשבים לדבר קשה, חוששין לו שמא נטרף וצריך בדיקה, דכאשר הוא שט בכיוון הזרם של המים, הרי יש לחשוש שמא המים הם המוליכין אותו, ואינו שט בכוחות עצמו, והרי הוא כבהמה שלא הלכה. ואם קדם העוף בשעה ששעת עם זרם המים לטבן או לקה שמהלכין, דיינו שצפים על גבי המים לידו, שהוא שעת במהירות גדולה מהם, הרי זו בהכרח ששעת מחמת עצמו, שאם היה שעת רק מחמת המים, הוא לא היה מקדים דברים אחרים השעתים על פני המים, ולפיכך אין חוששין לו שמה נטרף. הלכה יוזיין, כל מקום שאמרנו בפרק זה לעניין נפולה אין חוששין לה, משמעות הדברים היא שמותר לשחוט אותה מיד, ואין צריך לראות האם היא הולכת היטב וכדומה, ואף לאחר השחיטה אינו צריך לבדוק שמה נתרסה כעבר, וכל מקום שאמרנו שחוששין לה, הרי עם שחטה צריך לבדוק כנגד כל החלל כולו, דיינו את כל החלל הפנימי שהוא המקום שנמצאים בו האיברים הפנימיים של הבהמה, מקודקוד הראש, מוח הבהמה, שהוא ראש החלל הפנימי, עד הירך, החלק העליון של הרגל שהוא סוף החלל. אך באם יודעים שהיא קיבלה את המכה במקום מסוים, הרי היא צריכה בדיקה רק כנגד מקום המכה. וכאשר בודקים כנגד כל החלל כולו, הרי מצא בטריפה מן הטריפות שמנינו בפרקים קודמים, דהיינו שנקרע או נפסק אחד מהאיברים שהיא נטרפת בהן וכדומה, או שנתרסק איבר מן האיברים שבפנים, שבתוך החלל הפנימי של הבהמה ונפסדה צורתו, הרי זו טריפה. ואפילו אם נתרסק ונפסדה צורתו של איבר מן האיברים, שאף אם נטלו לגמרי מהבהמה היא כשרה, וכגון תחול וכליות, הרי אם נתרסק אותו איבר פנימי, הרי זו טריפה משום נפולה. דאף שהבהמה יכולה לחיות אף ללא איברים אלו, הרי כאשר הם נתרסקו, הדבר גורם לבהמה לכאבים עצומים, ושוב אינה יכולה לחיות לאורך זמן. חוץ מבית הרחם, שאם נתרסק בנפילתה, הרי זו מותרת, מפני שהרחם רכה וריסוקה אינו מזיק לבהמה. ויש מהראשונים שכתבו שעכשיו אין לנו בקיאים בבדיקת האיברים הפנימיים לדעת אם התרסקו, ואין להתירה אלא אם הלכה לאחר הנפילה. וכך פסק הרמו. הלכה יותחת והסימנין, הקנה והוושת שבהם שוחטים את הבהמה, אינן צריכים בדיקה בכאן במקרים שהבהמה נפלה או הוקטה, שמפני שהם קשים אין הנפילה ממייכת אותן. אך כתב המגיד משנה שבהם אנו רואים שנתרסקו הרי הבהמה טריפה. הלכה יותחת, בהמה שנפלה מן הגג ולא עמדה, אסור לשחוט אותה עד שתשהה מעת לעת, שתעבור יממה מאותה שעה שנפלה. כיוון שאם תשחט בתוך היממה הראשונה לנפילתה, יש לחשוש שלא יהיה ריסוק האיברים ניכר ולא ניתן לדעת אם נטרפה. ואם עבר ושחט בהמה שנפלה ולא עמדה בתוך זמן זה של מעת לעת מזמן שנפלה, הרי זו טריפה, מחשש שמא נתרסק בנפילה אחד מהאיברים הפנימיים, וכאמור לא ניתן לבדוק זאת כאשר היא נשחטה בתוך 24 שעות מהנפילה. וכששוחט אותה אחר מעת לעת צריכה בדיקה, כמו שביארנו שצריך לבדוק את כל האיברים שבחלל הפנימי, וכשנשחטה לאחר מעת לעת, הרי יש תועלת בבדיקה, שבאם האיברים נראים אז שלמים ללא ריסוק, ברור הדבר שלא נטרפה. וכתב הכסף משנה שמדברי הרמב"ם משמע שרק כאשר היא לא עמדה לאחר הנפילה, שיש לה דין נפולה ודאית, צריך לחכות מעת לעת עד לשחיטתה. אך בשאר המקרים שכתב הרמב"ם בהלכות הקודמות, כגון שנפלה ועמדה אך לא הלכה, שרק חוששין לה, אין מחמירים להשותה מעת לעת עד לשחיטה. אך הרשב"א כתב שבכל מקרה של נפולה צריכה בדיקה, צריך לחכות מעת לעת עד לשחיטתה. הלכה חף, וכן מי שדרס ברגלו על העוף, או שדרסתו באימה, או שטרפו לכותל, שאיטיח את העוף בכוח לקיר, והרי הוא העוף לאחר כל אחד מהמקרים הללו מפרקס, שמניע את עבריו, הרי משין אותו מעת לעת, שתעבור יממה מאז שנדרס או הותח לכותל, ורק אחר כך שוחטין אותו ובודקין אותו בעבריו הפנימיים, כדרך שביארנו בהלכה י' זין. מכיוון שאם נשחטה קודם לכן, יש לה לחשוש שמא ריסוק האיברים אינו ניכר. וגם כאן, כמו בבהמה שנפלה מן הגג, מדובר שהעוף לא עמד והוא רק מפרקס. אך באם הוא עמד, אין צריך לחכות 24 שעות עד לשחיטתו. הלכה חפה לאף, הסימנים שנדלדלו רובן, הקנה והוושת, שהם הסימנים שבהם נשחט את הבהמה, שבדרך כלל הם צמודים ודבוקים זה לזה, שנפרדו זה מזה ברוב אורכם, הרי זו טריפה... ואפילו אם נדלדלו שלא מחמת נפילה, שבדרך כלל הם מדלדלים על ידי נפילה, אך בכל מצב שבו הם נדלדלו, הבהמה נעשה טריפה. וכן אם נתקפלו שנעקר רובו של אחד מהם ממקום חיבורו לצוואר, הרי הבהמה אסורה, ואין זה משום שנטרפה, אלא מכיוון שהרי אינן ראויין לשחיטה, שעיקור הסימנים הוא אחד מחמשת הדברים שנמסרו בהלכה למשה מסיני שמפסידים את השחיטה. אבל אם נתפרק שנתלש רוב תרבץ הוושת מן הלכי, שניתק חלקו העליון של הוושת ממקום חיבורו בלוע באימה, אך הוושת עצמו מחובר למקומו בצוואר, הרי זו מותרת, אף שתרבץ הוושת נתלש ממקומו משום שאין מקום התרבץ ראוי לשחיטה, כמו שביארנו בפרק הראשון. וכאן מסתיים הפרק התשיעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.